אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. עוצרות לקפה עם מזל צ'יפרות. ברוכות הבאות לפודקאסט עוצרות לקפה. נעים מאוד, שמי מזל צ'יפרות, סמנכ"לית שיווק בעיתון משפחה. בעבודה שלי יוצא לי לפגוש לא מעט נשים בעלות תפקידים ממגוון תחומים, ואני מוצאת את עצמי נפעמת ומתרשמת מהכוח המניע אותן, מהחוויות האישיות שדחפו אותן להצלחה. וכאן, בפודקאסט, נשוחח איתן על ההתמודדויות והאתגרים, ההזדמנויות וההצלחות. נקבל טיפים, עצות ואפילו סודות מאחורי הקלעים. לפרק הראשון אני מארחת את הגברת רחל בולטון. רחל בולטון הקימה את משרד הפרסום המצליח בולטון, והוכתרה לאחת מנשות העסקים המצליחות בישראל. מייסדת ומפתחת את שיטת העצומות. שלום לך רחל.
שלום וברכה.
לפני כמעט 30 שנה, הקמת את משרד הפרסום בולטון, האישה הראשונה שהקימה משרד פרסום חרדי, נכנסת למגרש של הגדולים, לעולם הגברי. אני מניחה גם שהיית בעלת משפחה, מאוד אינטנסיבי. איך הגעת לזה?
למעשה הייתי שכירה כפרסומאית בתוך מערכת חב"ד, ויום אחד מצמצומים כלכליים והיערכות מחודשת, הם החליטו שהמחלקה שלי מצטה, היא עשתה את הכל, הם ישכפלו את כל החומר, לא צריך להחזיק עוד ולשנות ולחדש. ואז פותרתי. היה לי את כסף הפיתורים ביד, ויכולתי לעשות בו המון חלומות. ולקחתי את הכסף כולו כמעט לחברת מחקר הכי גדולה בארץ, הנחתי את הכסף, ואמרתי, אני רוצה לחקור צריכה במגזר החרדי. חקרתי את צריכת מוצרי החלב, שוקולד קפה, התנהגות בנקאית, הצריכה בתחבורה ציבורית ובתי החולים וקופות החולים. חזרתי עם זה לוועידת ישראל לעסקים, כשזו חברת מחקר הכי גדולה בארץ חתומה על זה, וקיבלתי שעה. וכל השאר היסטוריה.
וואו.
עמדתי על במה מול כל אנשי עסקים, נתתי נתונים והסבר, שזהו המגזר בצמיחת ילודה הכי גדול, וצמיחת צריכה הכי גדול. היו שאלות בקהל, אין להם כסף, מה אתם אומרים? אז איך יש להם דירה לכל ילד? וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל השמיים בסוף נפתחו ברוך השם, ואני לא היחידה שנרטבתי. כל המשרדי פרסום נרטבו.
איזה יופי. אז בעצם זה היה עוד לפני שהקמת את המשרד פרסום.
לא, אני הקמתי את המשרד פרסום. הדבר הראשון שיש לי באופי משהו, אני לא מוציאה קודם כסף. אני בודקת קודם את ההצלחה. אז בעצם מה שעשיתי, לקחתי מחסן בבית, הפכתי אותו לפרסום בולטון. מחסן. ופעם לא היה טלפון אלחוטי, אז משכתי קבל, אפילו לא עוד קו. עם אותו קו של הבית, ומשם צמחתי. אני בעצם, כשעשיתי את המחקר הזה, כבר היה לי את המשרדון הקטן במחסן.
ממש באת בעצם מוכנה. מה שאנחנו היום עושים וככה מכינים על זה ממש מצגות, ובאים לקהל במגזר הכללי באמת שלא מכיר את המגזר החרדי במדויק ועל בוריו. אז באת ממש מוכנה, ובאת אליהם עם נתונים שהמגזר, בואו תתייחסו בעצם למגזר החרדי.
ולאפשרות הצריכה.
מקסים.
ויש מסתבר לא פעם, צרכן חרדי הוא צרכן נבון, שמוכן לצרוך מותג לא רק בגלל השם, אלא בגלל המחויבות של החברה, לתת למותג הזה את הכוח שלו. ואז פתאום, מה שחשבו שחרדי מחפש רק זול, בשביל לקנות זול צריכים להיות עשירים, כי הדברים מתקלים מהר, ולא נותנים את כל מלוא הבנפיט של השירות שזה יכול לתת.
כשנכנסת בעצם לעולם הזה של משרד הפרסום, ציינת שהיית האישה הראשונה שהקימה משרד פרסום חרדי. היום באמת אנחנו רואים הרבה משרדי פרסום חרדיים של נשות עסקים מצליחות, אני אישית פוגשת אותם כמעט על בסיס יומי, שעושות המון שיתופי פעולה ומייצגות את המגזר מאוד בכבוד. תספרי לי קצת איך זה היה אז, זאת אומרת כאישה.
אני אספר אפיזודה. אני הגעתי לבנק שלי, אני לא אגיד את שמו. הבנק האישי שלי, בו ניהלתי חשבון תקין. ואמרתי, אני פותחת משרד פרסום. אני מבקשת חשבון עסקי. והמנהל אמר בסדר. והזמנתי צ'קים עם קופי וכנהוג בעסקים. באתי לקבל את פנקסי הצ'קים, נעמדתי בתור העסקי. חשבונות עסקי. מחפשים, אומרים, לא, אין לנו פנקסי צ'קים שלך. אמרתי, לא יכול להיות, הודעתם לי שהפנקסים הגיעו. ואז הוא אומר, תגידי לי את מספר החשבון. כשאני אומרת את מספר החשבון, הוא אומר, זה לא עסקי, זה פרטי. מה עשה מנהל הבנק? הוא לא רוצה להליב אותי ולהגיד, גברת, באת מהמטבח, ועכשיו נדמה לך שיש לך עסק, ואת פונה אלינו שנפתח לך חשבון עסקי, נפתח לך משהו שתרגישי בנוח.
אם הוא רק היה יודע איזה לקוחה את הולכת להיות. באמת משנת 2010, רחל, כשהמשרד הוא בעצם מהמובילים במשק עם הלקוחות הגדולים ביותר, בשיא ההצלחה, החלטת למכור את חלקך מבולטון, ופיתחת את שיטת העצומות. איך מקבלים החלטה כזאת?
אני אישית עברתי משבר נפשי מאוד גדול, לא נפשי מבחינת הנפש, כמו בתוך תחום המשפחה וההתנהלות שלי. הקדוש ברוך הוא ברך את מעשה ידיי, בכל מה שנגעתי בעסקים הצליח. בבית היה קשה. קשה מאוד. ולפני 22 שנה, אני התחלתי תהליך כלשהו. התהליך עצמו היה, נתן לי להבין מי אני, מה עובר עליי, מה בדיוק קורה, איך אני רואה או לא רואה את המשפחה בתוך המערכת. והתחלתי ללמוד, ובעצם במקביל לעבודה שוטפת והקוצפת ומותגים ועניינים, התחלתי ללמוד קואוצ'ינג, והתחלתי ללמוד עוד ועוד ועוד ועוד, ופתאום ראיתי כמה שינוי אני עושה בחיים שלי, כשאף אחד מבני הבית לא צריך לשנות כלום. זו רק אני, וכל הבית משתנה. וחשבתי שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן לי כזו מתנה רק לי. מצא מכל העולם, מה רחל בוטון, קח אותך, נעניק לך משהו. כשהרווחתי את המקום שלי במשפחה, והמשפחה הרוויחה אותי, החלטתי שאני אמכור את פרסום בולטון, אני פשוט הוצאתי ידיים מכיסים של כסף. אנשי עסקים חשבו שמשהו השתבש בי, ולמשפחה שלי היה הכי קשה. הפחד הזה שמה הולך להיות? איך אמר לי רני רב? קואוצ'רית? מה קואוצ'רית? תעשי קואוצ'רית בלילה, קחי לך ותאמני מישהו אחד כל לילה. זה לא בדיוק להיות קואוצ'רית, זה איזשהו חזון שבער בקרבי, ואני מודה לשם על ההחלטה הזאת. היה קשה, שנה ראשונה הייתה קשה, לשווק את עצמי בדמות אחרת, אבל כללי השיווק עבדו גם כאן.
אני תמיד אומרת שבעצם בחיים שלנו כל דבר זה שיווק.
חד משמעי.
אנחנו משווקים לילדים שלנו, לבעל, כל מה שאנחנו רוצים בעצם.
אנחנו סוג של מוצר גם כן.
לגמרי. מוצר שגם פג תוקפו יום אחד.
פג תוקפו. נכון. צריך רינון ושיר.
לגמרי. אז זה בעצם מדהים, בשיא ההצלחה שלך, היית באיזשהו מקום, תגידי לי אם אני מדייקת נכון, בעולם העסקים, והרגשת שהעולם הרוח שלך לא מספיק, ששם רצית
לא להציג. לא העולם התורני שלי, לא העולם הרוחני שלי,
לא
כלפי בורא עולם.
עולם. ודאי.
שם תמיד הייתי מאוד, אני 100% חרדית כזאת, ו-100% רוחנית כזאת.
עולם הרוח הנפשי, אני מתכוונת.
100% גשמית, כן? אני לא 50-50. תשמעי, ניתנה לי הזדמנות להרצות לפני 50 נשים מלוקסמבורג, לוקסמבורג זה מדינה הכי עשירה באירופה היום. מדינת ישראל הביאה לפה את נשות העסקים האלה, והייתה לי את ההזדמנות להרצות בפניהם בתור אחת שמייצגת מגזר. הנושא שנתתי היה, השאירי את נעלי הבוסית שלך מחוץ לדלת המשפחה.
איך עושים את זה?
את צריכה לבוא ללמוד את
העצומות. בוסית או בוס, איך עושים את זה? תגלי לי.
כן, זה אולי הסוד הגדול ביותר שבגללו באמת יצאתי, כי אני בעד עסקים. אני בעד הגשמה אישית. אני בעד חייך קודמים. אני בעד, ממש. אבל הפלא, כשכל זה מתקיים, הכל נפלא גם בתוך המשפחה.
זה ממש לדעת לשלב. כל ההרצאות היום זה איך לשלב, בית, עבודה.
אני הייתי מדייקת את זה בשפת העצומות, לתת מקום, לאפשר.
אז אפרופו התעצומות, את מלווה היום עסקים גם, ומייעצת להם, בואי תתני לנו ככה, אם אפשר, בפרק זמן שיש לנו, מה זה שיטת העצומות?
למעשה השיטה צמחה מתוך כאב וקושי שאני חוויתי. אני גיליתי שכאב וקושי הוא לא האויב שלנו. הוא המנחה חיים שלנו. הוא המאתגר. ולו רק לתת למקום ולכאב ולקושי להיות, זה הדבר עצום. לא לפחד, לא לסתום לזה את הפה, לא להחליף את זה בהתמכרות כלשהי. להסכים שזה יהיה, להבין שכרגע משהו אני עוברת, משהו אני חווה, ולא הכל צריך להיות כמו שאני מבינה. בהגדרה בתעצומות אנחנו אומרים, השם נותן לנו כל מה שאנחנו צריכים, לא כל מה שאנחנו רוצים. דבר נוסף שהבנתי מאוד עמוק, שאף אחד לא נגדנו, כולם בעד עצמם. ואז הבנתי שאני צריכה להיות בעד עצמי. אני חשבתי קודם שאני אעשה יותר למען ילדיי, בעלי, יותר. והם יחזירו לי. זאת לא הייתה עסקה שהם הסכימו לה. אני המצאתי את העסקה הזאת לבד. וברגע ששמרתי על מקומי ועל על מי אני, התחלתי לקבל פידבק של כבוד והערכה יותר והסכמה יותר מכל המשפחה, בלי שדיברתי על זה יותר. תעצומות בעצם זה 26 כלים, שבעצם היום אני מובילה גם את התפיסה של בדידות שקיימת בעולם, כי זה המגפה. קורונה, עם כל הכבוד, שפעת קצת יותר קשה.
גרמה לנו להתבודד.
להתבודד,
אבל לא, כן. לא בהכרח להרגיש מבודדים.
נכון. בדידות זה משהו שלא קשור בעוני, ולא קשור באדם לבד. יכול להיות אדם שיש לו משפחה וחברים לכאורה וכולי, והוא מרגיש בדידות. היום אנחנו בעצם פיתחתי בתעצומות תובנה מאוד עמוקה שאומרת ישנם שלושה פרמטרים שבהם אנחנו בודקים כל דבר. מקום, שייכות ומשמעות. אם אחד מהפרמטרים מתקיים חלקית או לא מתקיים בכלל, הוא משפיע על כל המערכת שלנו עצמנו, שלנו עם הסביבה, הוא בעצם... והיום בעצם אני עוסקת בהכשרת נשים שתעסוקנה בזה. יש פנייה מגברים, אני לא בדיוק יודעת לעשות עם זה. אני עוסקת בזה גם בחול.
אם אני בעלת עסקים, שאני רוצה לבוא, בעצם שתיקחי אותי לליווי עסקי, אז את אומרת שהשייכות והפרמטרים שנתת, הם יכולים להשפיע לי, עליי מחר על העסק?
כן, אני לומדת אותך. לא רק את העסק, אני לומדת אותך, אני לומדת את הפחדים שלך. אני לומדת מה המעצורים שלך. מה בסופו של דבר גורם לך לא לפרוץ. ואולי את אומרת שאת רוצה לפרוץ, ובפנים את לא באמת רוצה.
פחדת אולי.
אולי פוחדת, כן. אז אני לומדת אותך, ואני בעצם גם למדת אותך, שבואי נשים את הפחד הזה. מותר לך לפחות. לא צריכה להיות שמשון הגיבור, לא כולם גיבורות ונועזות. לפעמים גיבור או אמיץ הוא אדם שהתגבר על פחד. זה לא אומר שאין לו פחד. ישנו פחד, רק הוא נראה אחרת. כי יש איזה מעטפת אחרת שהאדם האמיץ עושה. להיות באומץ לפתוח עסק, להביא מוצרים מסין, כשאת נשענת על אנשים מתווכים פה ושם, דרוש אומץ. זה לא אומר שהאדם בפנים לא פוחד. זה רק אומר שהוא מוכן לפגוש את הפחד הזה. אני עושה עוד הרבה דברים כשאני מאמנת עסקית. אני מסתכלת המון לרוחב. אני רוצה לדעת הרבה יותר על האדם, לפני שאני יודעת רק על העסק שלו. למה הוא עושה את העסק? האם זה רק כסף? כי כסף זה לא... זה לא מניע. זה אמצעי. לפעמים כסף אמצעי לקבל כבוד. אז יכול להיות שהכבוד נמצא בכלל במקום אחר. ויכול להיות שעדיין יהיה לו כסף ועדיין לא יהיה לו כבוד. אני בודקת את כל הפרמטרים, ובעיקר התברכתי באיזה מתנה אלוקית שאני רק יכולה להודות עליה. אני יודעת להקים דברים.
זה בעצם לקחת מהידע שלך שהקמת את בולטון מהעולם העסקי, עכשיו לעולם הרוח. רחל, היום אחרי שליווית מספר עסקים, יש לך דוגמה לתת לנו לאיזושהי בעלת עסק שזיהית אצלה מניע אחר וכיוונת אותה אחרת?
תראי, לפעמים אדם חולם לעשות עסק והוא ביכולות שלו ובהסכמה הנפשית שלו, הוא רוצה להיות מספר 2. הוא לא רוצה להיות מספר 1 באמת. להיות מספר 1 זה להיות בודד. מי שבצמרת למעלה הוא בודד. הרבה אנשים שרוצים עסק ועסק מצליח, לא מבינים לפעמים שהם רוצים רק להיות מספר 2. מה זה להיות מספר 2? לפעמים להיות סמנכלית. לפעמים משנה. הוא אדם שמחויב יותר מהמנכ״ל ומהיור. לקחת את האדם שבעצם מתאים לו להיות מספר 2. תראי, אני אמנתי עכשיו זוג, שבאו עם רעיון שיווקי לתלמודי תורה, מדהים, 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 התפתיתי, כל כך מדהים, שהתפתיתי לזרום איתם, וכל הזמן משהו באינטואיציה שלי אמר, אבל משהו מתפספס לך. ובאיזשהו שלב, פתאום הוא אומר, תראי, אני מסוגל לעשות גם עוד דברים. אופה, כן, מה הדברים? ואז סיכמתי את הפגישה, תחשבי שהם באו לפגישה אחת, וזה נגמר בפגישה אחת. אמרתי, תשמע, אתה נחוץ שהעולם יכיר בך. דרך התלמוד תורה והעשייה הזאת, העולם לא יכיר בך. מה שאתה מציע שאתה יכול לעשות, ושם אתה סוליסט ומוביל, לשם אתה צריך ללכת. הוא אומר, איך קלט שאני, וזה כמעט צריך להבין למה אנחנו עושים עסק, למה. מה המניע שמאחורי זה? והרבה פעמים המניע הנפשי יכול להיות לרצות את אבא. אבא שלי ציפה שאני אהיה, או אמא שלי ציפתה שאני אהיה, ולא תמיד אנחנו יכולים למלא את הבקשה שלהם. יש הרבה מניעים למה אנחנו...
רואים באמת הרבה בעלי עסקים שמספרים שהם היו ילדים והמורה לא האמינה בהם. ואז הם היום מה שהם היום, והם אומרים, המורה, הנה אני.
חובת ההוכחה.
חובות ההוכחה.
לא נזכיר פה שמות, אבל הרבה מאנשי עסקים בישראל, הם אפילו לא סיימו תיכון. וזה לא אומר שללימודים אין משמעות, זה רק אומר שיש משהו יותר חזק מלמידה. יש משהו שנקרא רצון. גם בקבלה, הרצון הוא יותר גבוה מהחוכמה. הרצון של הקדוש ברוך הוא יותר גבוה מהחוכמה. החוכמה זה התורה, והרצון זה המצוות. והרצון זה דבר מאוד גבוה. כשאדם רוצה, הוא בעצם, אנחנו נקרא לזה תשוקה, יש לו תשוקה, הוא יכול להצליח כמעט כל דבר. אבל זה מותנה. אם החלום שלו מדי גבוה, אז לא הבעיה בו, הבעיה בחלום. אז גם את החלום צריך להתאים.
גם לסובבים.
לסובבים.
יכול להיות שיש חלום גדול, אבל אין מי שיקבל את החלום.
גם זה נכון. אבל אם את רוצה, אז כולם יסכימו איתה.
אז אין דבר עומד לפני הרצון, אנחנו חוזרים שוב.
נכון.
היה מרתק, רחל. אני בטוחה שיכולנו עוד להמשיך לדבר שעות. אני רוצה לספר למאזינות שבעזרת השם, בסיום כל פרק בפודקאסט שנארח עוד נשים מקסימות, את תתני לנו איזשהו טיפ לבעלות עסקים שילווה אותנו. אז אני אשמח לשמוע ככה, תספרי לנו מה הטיפ הראשון שלך.
בשמחה. אז בואי ניקח שאני הייתי רוצה בסדרה של הטיפים הבאים גם, לטפל בנושא שנקרא מקום. אדם צריך לדעת את מקומו. זה חלק מהבנת התמונה ויכולת החלת התמונה. מה זה אומר? מה המקום שלך בבית? למשל, כשמישהו מגיע, אני אומרת, איזה ילד מספר אתה? בחור? הצעיר? הסנדוויץ'? תאום? המקום שלו בבית מול האחים, הוא גם כבר אומר משהו עליו. אדם צריך לדעת מה המקום שלו בזוגיות, במשפחה, מול הילדים, שזה המשפחה המורחבת והמשפחה היותר מצומצמת שלנו, בעבודה. גם אם אני עצמאית ויש לי מזכירה אחת, מה המקום שלי מולה? אני מהלכת על בעונות כשאני מבקשת ממנה דבר, אני פוחדת להעיר לה כי היא תכעס. מה המקום שלי? מה המקום שלי בחברה? כאשר אני מכירה את מקומי קודם כל, אז אני גם יודעת למה לשאוף. האם אני רוצה לשאוף ולהיות מהפכנית? יכול להיות. אבל האם יש לי את הכישורים לזה? לא בטוח. אני צריכה לדעת את המקום. אחד מהדברים שעושים, זה אומרים, בואי תספרי לי מי הדמות בעולם השיווק שמעוררת בך השראה, שאומרת, הייתי רוצה להיות כמוה. וגם אני אשמח אם תיקחי מישהי שהיא תהיה במידות קצת יותר גדולות ממך. לא מישהי שווה לך. שהחלום שלך באמת יכול לשאוף. שיש לך תדמית אל מי את רוצה לדמות. טוני רובינס, שאני בוגרת אחת הסדרות שלו, אמר שבעצם תמיד תלכי למצליח ביותר בתחומו. לכי ללמוד ממנו. אני מצפה שיהיה אדם שהוא דמות השראה בעבורך, שממנו את תסכימי ללמוד, להשכיל ולדעת את גם את מקומך. עכשיו, כאשר את מייצגת את המקום שלך בכל ה... משפחה, עבודה, חברה, תחלקי את זה לשני חלקים, וכל טור כזה, חלקי אותו לשני חלקים. חוזקים שלי וחולשות שלי. לפעמים חולשות זה יתרונות, ולפעמים חוזקים זה חולשות.
במקום, איפה שמעצם את
כן,
נמצאת?
אני אומרת, במקום חלקים. שלי, נגיד במשפחה, אני מגבשת את כל המשפחה לצורך העניין, נגיד. לא בטוח שזה חוזקה. יכול להיות שאני בשליטה, שתלטנית גדולה, משתלטת על כולם, לא נותנת מקום לשאר קרובי המשפחה, ואפילו לא יודעת את זה ולא רואה את זה. אז אני אומרת, כל טור כזה של מקום במשפחה, בעבודה, בזוגיות, בחברה, תכתבי את זה בשני קבוצות. קבוצה אחת חוזקים, קבוצה אחת חולשות. תבדקי. מה החולשות שאת לא יכולה לעבוד איתם? למה הן קיימות? מה הן באו לשרת אצלך? אין חולשה סתם. אם את, יש לך חולשה שאת קנאית, סימן שהחולשה הזאת אמורה לשרת אותך איפשהו. בואי נבדוק ביחד איפה. יותר מזה, הייתי שואלת הרבה פעמים, מי האדם שיכול לעזור לי בחולשות האלה? ושימי לב שאם יש בעיה בזוגיות, אז יגידו לי הבעל. ואם יש בעיה במשפחה, אז האח שלי או אמא שלי או... זאת אומרת שיש אנשים אחרים שאני מניחה עליהם את האחריות לטפל בנושא. התובנות האלה של מה המקום שלי בכלל, בתוך אחת, בכל הקטגוריות, מה החוזקים והחולשות שלי בכל אחת מתוך הקטגוריות, מה החולשות שלי בעצם, מי יכול להשפיע, אני חוזרת ואומרת, כל חולשה שיש בי, האדם היחידי שיכול להשפיע, זו אני. ואולי זה הטיפ הגדול ביותר להבין שחלק מהחולשות אני פשוט רק צריכה להסכים שהן קיימות. אני לא יכולה הרבה לשנות אותן. אם מישהו בגובה 1.60 מטר, והוא לא שחקן כדורסל בגובה 1.80 מטר, זה הנתון. עכשיו בוא נראה מה עושים עם 1.60 מטר. לא מה עושים עם 1.80 מטר שאין לך. אז קודם כל להבין את זה, זה נותן הסכמה קודם כל להסכים גם לחולשות שלי. אומרים כל הזמן אצלנו להתגבר. בתעצומות לא אומרים להתגבר. אנחנו אומרים לאפשר. כי להתגבר זה להיות גבר, זה להיות גיבור. זה כוח, זה כמו ברחוב. מה שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר כוח. לא. בואו נלך עם לאפשר לזה להיות, ונראה מה זה אומר. וזה אולי השלב הראשון שהייתי אומרת על תפיסת המקום, ברמה האישית קודם כל.
מקסים. זה טיפ באמת לכל אישה, באשר היא לא בהכרח בעלת עסקים. אז תודה לך שהתארחת כאן, וקדשת מזמנך. היה מרתק ממש, ואני בטוחה שבטיפים הבאים גם תרתקי אותנו, ותתני לנו מהתובנות שלך. אז רחל בולטון, תודה שהיית איתנו בפודקאסט אוצרות לקפה.
תודה רבה.
אתן האזנתן לאוצרות לקפה מבית משפחה פודקאסט. אני מזל צ'יפרות, ואפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר המשפחה ובקו הטלפון 0265-23-820, שלוחה 23.